אנחנו בשיעור השלישי, מה שקראנו לו, הברטון ללכות טהרת המשפחה, פעם שעברה סיימנו את ההרחקות. עכשיו אנחנו מתחילים, מה שנקרא, שינינו פאזה. מהזמן שזה הולך ומתרחק, עכשיו הולכים ומתקרבים. והקריבה יכולה להיות רק בהתמלא תנאים מסוימים. בשיעור הראשון דיברנו בפסוקי התורה גם על ההבדל בין בלשון התורה נידה לבין זווה, בין מי שרואה בימי הראייה הרגילים שלה לבין מי שיותר מזה, ואז הסברנו שכל אנשים היום נחשבות כזוות גדולות. ולכן כל אישה שרואה דם, ואפילו זה החמרת אנשים, טיפת דם כחרדל. ומה זה חרדל? גרגיר. זה לא ממרח. גרגיר של חרדל, קטנצ'יק. כל אישה שרואה אפילו טיפת דם כחרדל, יושבת עליו שבעה נקיים. שבעה נקיים כמו זווה גדולה. מה זה אומר שבעה נקיים? אני צריך לא רק שבסוף אותו תהליך היא תהיה, בסוף התהליך של הראייה היא תהיה נקייה, אלא אני צריך שבעה ימים נקיים לחלוטין. ואחד הדברים היסודיים, שמסביר אותם, והבאנו אותו פה בדף, הרב בעין היה, בפרק הראשון, בעין היה פסקה סמך, שהרב מביא את העניין הזה של ההבנה וההכרה, שדברים שהם נראים מתאימים לטבע, דברי תורה שנראים מתאימים לטבע, שחס ושלום לא נהפוך אותם לטבע. כי כל דברי התורה זה תורת אל. לתורת אלוקים, ולא בגלל איזה שהם תנאים טבעיים שמגבילים אותי, זו הסיבה שאני מוגבל. אני מוגבל בגלל שהקדוש ברוך הוא החליט שאתה תהיה מוגבל. ולכן, בין אם זה ימים שאינם נקיים, ובין אם זה ימים שהם נקיים, אני מוגבל. כל מה שראינו שבוע שעבר בסימן קוף צדיהי, מדבר על ההרחקה הזאת שבין איש לאישה, כל זמן שהיא לא טבלה. וכמו שהדגשנו בפעם הקודמת, לא משנה כמה זמן עבר בין הראייה לבין הרצון, כן, לגוע בבעלה, או שבעלה רוצה לגוע בה, הדדי, חייבת להיות תבילה. בלי תבילה, גם עברו 30 שנה, זה לא משנה. אנחנו הדגשנו, אמרנו, בעלי תשובה, ברגע שרוצים לחזור בתשובה, קודם כל, שבעה נקיים, ואומר סדר טהרה ותבילה. אחר מכן תמשיכו לחיות. לא משנה בלי כמה, 80, 70, לא משנה למה. בסדר? זה דבר יסודי. מהו הסדר הזה שנקרא שבעה ימים נקיים? זה סימן קוף צדיביו, או בדרכי טהרה זה פרק י' ג'. מה עם הימים האלה? אני צריך שבעה ימים שלמים נקיים, שבהם יהיה ברור לי שהאישה לא רואה שום דם. שום דם אישה לא רואה במשך שבעה ימים. לשים לב למסגרת. יום מתחיל מהשקיעה. אני צריך לוודא שמי השקיעה עד סיום היום השביעי, האישה הזאת נקייה ולא ראתה שום דבר. איך מוודאים?
מהשקיעה של
ההפסק. אני לא הגעתי למושגים הלכתיים. עוד רגע. קודם כל מסביר. אני צריך משקיעה עד, נקרא לזה שקיעה של שבעה ימים אחר כך, אבל הוא אומר שבעה ימים שלמים, מלאים, ללא שום פספוס אפילו של דקה אחת, לדעת שהאישה הזאת נקייה. כדי לוודא את הדבר הזה, יש לי אמצעים שונים. עכשיו אני מתחיל את ה... בסדר? זאת אומרת, ניקח דוגמה. אנחנו נמצאים ביום שלישי. היום יום שלישי. אם אנחנו רוצים לספור שבעה נקיים, מה אנחנו עושים? היום יום שלישי, אנחנו מגיעים בסמוך לשקיעה של יום שלישי, סוף היום השלישי, מרגע זה אנחנו צריכים לוודא שעד לסיום שבעה ימים נקיים, עד סמוך שבעה ימים האישה נקייה ולא ראתה כלום. מה זה אומר? סוף היום השלישי, בשקיעה של יום שלישי מה נכנס? יום רביעי. זאת אומרת, מבחינתי יום רביעי, חמישי, שישי, שבת, ראשון, שני, שלישי. שבעת הימים האלה צריכים להיות נקיים. מי רביעי? כשרביעי מתי מתחיל? בשקיעה של שלישי. סתם ככה בשביל שלא להתבלבל אף פעם ולא צריך לספור, כמו שעשיתי עכשיו באצבעות, כן? תמיד ביום שמתחילים לספור שבעה נקיים, זה יום של התבילה. אם התחלנו לספור בסוף היום השלישי, והוא אומר ליל רביעי, התבילה היא בסיום שבעה ימים, וזה אומר צאת הכוכבים של מוצאי יום שלישי. שלישי מתחילים, שלישי בלילה, והוא אומר זה כבר יום רביעי, טוב לי. זאת אומרת, שבעה ימים שלמים, ללא שום פספוס. אנחנו צריכים לוודא שהאישה נקייה, לא ראתה שום טיפת דם, כמובן, אנחנו מדברים על דם שהוא דימום שיוצא מתוך הרחם בצורה טבעית ולא, זאת אומרת, בין באונס בין ברצון, אבל בצורה של הפרשות ולא בצורה של קריאת רקמה רכה, הגדרנו את זה בדיני כתמים, נכון? שיעור הראשון, דיברנו על כך שיש הבדל בין פציעה לבין ראייה או מציאת כתם. פציעה זה קריאה של רקמה רכה. קריאה שרקמה רכה לא מתמת, בשום דרך, בשום צורה, בשום אופן. מה שכן מתמת זה הפרשה. הוא אומר, הפרשה נקבובית, מהנקבוביות. ההגדרה ברורה? הגדרה רפואית, פשוטה. אין פה... אז אנחנו צריכים לוודא את הדבר הזה. איך אנחנו מוודאים? פה מה שנקרא סדר טהרה. ועכשיו נכנסים למושגים ולמעשה ההלכתי, על מנת שנדע מה עושים. לא טוב. אישה צריכה לדעת בשקיעת החמה, יכולה גם כמה זמן קודם, אבל בשקיעת החמה, היא צריכה לוודא שהיא נקייה. אין בה שום קשר, שום הפרשה דמית שיוצאת מהרחם. איך אנחנו עושים את זה? קודם כל, מתנקים. ופה אני חייב לומר שהרבה פעמים ההתנקות, מה שנקרא לזה המודרנית, היא לא תמיד מספיק טובה. התנקות, הווה אומר, שטיפה של אותו מקום, טוב, על מנת שאם יש שאריות באיזשהו מקום בדרך, השאריות האלה ייפלטו החוצה, ולאחר מכן, סמוך ולפני שקיעת החמה, עושים בדיקה פנימית מדוקדקת. זה נקרא בלשון ההלכה, הפסק טהרה. אני מפסיק את הזמן שהיה מעיין בגדר מעיין פתוח, שהוא מדמם, ומתחיל את סדר הטהרה. הפסק טהרה. פוסק את התהליך, את הזמן של הראייה, שזה זמן של טומאה, ומתחיל סדר טהרה. הפסק הטהרה הוא זה שבעצם גורם לי להתחיל לספור את השבעה הנקיים. זה דבר שצריך לשים לב אליו. זאת אומרת, אנחנו פוסקים בטהרה. הפסק הטהרה צריך להיות סמוך לשקיעה. סמוך לשקיעה, הוא אומר, בואו נאמר ככה, שעה לפני השקיעה. חצי שעה. עצה טובה. לעשות בערך חצי שעה לפני השקיעה. מדוע? כי אם מצאנו שהבדיקה היא לא נקייה לחלוטין, יש בה עדיין איזה שהן שאריות, אנחנו יכולים לחכות זמן, והמלצה היא, זו המלצה טכנית, רבע שעה, ואחר כך לעשות בדיקה נוספת. ואני אסביר גם למה. כי ברגע שבד נכנס פנימה, הוא מייבש את המקום, הוא סופח אליו את כל הנוזלים. ברגע שמיד אחר כך נכניס בד נוסף, פצענו. המקום מאוד עדין ורח. ופציעה לא מועילה לאף אחד. ולפעמים אנחנו רואים סדרה של בדיקות, שאתה אומר זו הראשונה וזו האחרונה, רואים איך הפצע הלך ונפתח יותר. כשברור שאולי אפילו מראשונה כבר הכל היה בסדר. בסדר? הנושא הזה ברור? בודקים חצי שעה לפני, כדי שתהיה אפשרות לעשות בדיקה רבע שעה לפני, ואם גם זה לא הלך טוב, בדיקה שלישית, מקסימום דקה לפני השקיעה. לא לצופף יותר. אין לנו שום עניין להזיק. אנחנו רוצים רק להועיל. וגם כאן אני נותן בונוס נוסף. כל אחד יודע על עצמו, לא צריך להיות בשביל זה אישה, כל אחד יודע על עצמו שברגע שהוא לוקח טוש, למה זה טוש? מקלחת, בסדר? לקח מקלחת ושם על עצמו זרם מים, מה התגובה הראשונה של הגוף? התכווצות. ברגע שיש התכווצות, אני לא יכול לנקות בפנים. אני יכול לנקות על פני השטח. ופני השטח, הייתי אומר, למה שהם לא נקיים? אם אני רוצה באמת לנקות בצורה טובה, צריכים לשבת באמבטיה. מים חמים. מה קורה במים חמים? מתרווח, מתרחב. ואז יש אפשרות לניקיון. משפט שלי. אין דבר כזה בית יהודי בלי אמבטיה. חלק מהדריכלות של בית יהודי. בסדר? אממה, הביאו קרוונים רק עם מקלחת? טוב, אז מה נעשה? נקנה גיגית. בסדר? ברור הנושא. אם אנחנו רוצים באמת להתנקות, צריכים לעשות את זה באמבטיה. עכשיו, ירוג, בסדר, אז ייקח עוד יום. אז אני, איך אומרים? אנחנו, הלכה. לא מעוניינים להאריך את הזמן של האיסור. מעוניינים לקצר אותו כמה שאפשר. ולכן, אנחנו ממליצים, וזה יכול לחסוך לפעמים יום, אם לא יותר, לשבת באמבטיה, מים חמים. וישיבה באמבטיית מים חמים, מנקה גם בפנים. כי הרבה פעמים קורה, שעושים הפסק טהרה, רואים שזה בסדר, באים למחרת בבוקר לבדוק, וזה ההמשך שעוד רגע נגיע אליו, פתאום רואים שיש עוד משהו. לפעמים זה לא רק מתוך הרחם, לפעמים זה היה גם מחוץ לצוואר הרחם, רק לא הגענו עד לשם. בסדר? זה רק ככה כעצות טובות. הלכה. צריכים לבדוק בדיקה פנימית מדוקדקת. תווה אומר, בדיקת חורים וסדקים. בעברית שלנו כפלים. מכניסים את האצבע ובודקים מכל מקום שרק אפשר להגיע. כבר אני נותן את המציאות של היום, כי לפי השולחן ערוך, החומרות הן יותר גדולות. עד היכן שידה מגעת. לאן שהיא יכולה רק להגיע, בעומק היא מגיעה. כולל כפלים. למה אני אומר את זה? כי זו רק בדיקה אחת של הפסק טהרה, שהיא מוודאת שבאמת המקום נקי. שאר הבדיקות, שנגיע אליהם עוד מעט, הן בדיקות שנקראות בדיקות שבעה נקיים. בדיקות שבעה נקיים זה בדיקה של הכנסה והוצאה. זהו. לוקחים עד, הווה אומר, בד, לבן, רך, מחובס, כי אם הוא לא מחובס, אז הוא לא סופח אליו נוזלים, כמו כל בד חדש. בסדר? בד, לבן, מחובס. קוראים לו, בלשון ההלכה, עד. מדוע? כי זו העדות לנקיות. האישה בודקת לפני שקיעת החמה בדיקה מדוקדקת של חורים מוסדקים, ובזה היא נחשבת שהיא הפסיקה בטהרה. פסקה מזמן הראייה ומתחילה סדר טהרה. לאחר מכן, כמו שאמרנו בתחילה, אנחנו צריכים לוודא במשך כל שבעת הימים שהמקום נקי. לכן, אישה שפוסקת בטהרה, לובשת לבנים נקיים. דיברנו על דיני כתמים, אמרנו שחכמים אמרו שכדי שלא יצטרכו להתחבט בבעיות אחרי זמן הטבילה והטהרה, כדי להצילה מכתמים, אמרו לאישה שתלבש בגדי צבעונים, בגדים צבעונים. נתנו את הגדרות, מה הצבעוניות שצריכה להיות, ואמרנו מבחינתנו מה שלא לבן. יש כאלה שמחמירים יותר. פה בשבעה נקיים, זה הזמן היחיד שאנחנו אומרים, כיוון שאנחנו צריכים להיות מה שנקרא בהאזנה קבועה, במשך 7 כפול 24, כמה זה יוצא? או אם אין קמח אין תורה, 148? יפה. שלא יחמוק שום דבר, נכון? 148 זה חמק. אתם רואים מה יצא לנו פה? בסדר? צריך שיהיו לבנים בצבע לבן. מדוע? כי אם תהיה איזושהי הפרשה, על צבע לבן אני יכול לוודא מה ההפרשה. אם זה צבעוני, אני לא יכול לוודא. כי הצבעוני משנה את הגוון. בסדר? זה שבעה נקיים. מעבר לכך, אנחנו צריכים שבשבעה נקיים האלה שיש לנו שבוע שלם של בדיקה, מה שנקרא לבנים, צריכים כל בוקר בהשכמה וכל יום אחר הצהריים לבדוק. הוא אומר 14 בדיקות, בוקר ולפני השקיעה. למה אני מדגיש לפני השקיעה? כי אם חס וחלילה רואים משהו לא תקין ולא הספיקו לשאול אם יש ספק מה לעשות, מיד עושים הפסק טהרה חדש, על תנאי. זה בונוסים עכשיו. על תנאי. מהו התנאי? אם הבדיקה הזאת תקינה, ובדיקה כזאת זה רק הכנסה והוצאה, אז עשינו סתם הפסק טהרה נוסף. ואם הבדיקה הזאת לא תקינה, אז לא הפסדנו יום. מיד אנחנו יכולים להתחיל שבעה נקיים. אבל אם נעשה את הבדיקה הזאת של אחרי הצהריים, אחרי השקיעה, אין בעיה, אפשר לעשות אותה אחרי השקיעה, אבל הפסדנו יום. אם היא יוצאת לא תקינה, חכו ליום הבא להתחיל מחדש שבעה נקיים, ובזבזנו עוד יום, ואנחנו לא מעוניינים. נכון, אמרנו את זה כבר, שבמסכת ברכות אומרת הגמרא, דוד המלך אומר, כל מלכי אומות העולם עסוקים בכסף, זהב, אבנים טובות, מרגליות, ואני, מי זה אני? דוד המלך עסוק בדם שפיר ושליה להתיר אישה לבעלה. הערך הזה שבני זוג שלא יהיו אסורים זה על זה. ולכן, כמובן הכל במסגרת ההלכה, אנחנו נחפש לקצר מה שאפשר. מצד שני, צריך להיות ערים לדברים ולא להפסיד ימים. אבל אם הפסידו, אין לו מה לעשות. הפסדנו, וזה לא טוב. אבל זה מש. בסדר? זהו. עכשיו, שאלה היא כזאת. ברגע שעשו הפסק טהרה, ודיברנו על 14 בדיקות נוספות, אני מדבר בסטנדרט הרגיל. יש מקרים מיוחדים, על פי שאלות, שאנחנו מקילים יותר. אומר לנו השולחן ערוך, כדי לוודא, אבל מה שנקרא החזקה, שזהו, המעיין סתום ואין לו שום הפרשות נוספות. אומר השולחן ערוך, וככה פסקו כל הדורות הספרדים, שמיד אחרי הפסק הטהרה שהוא נעשה סמוך לשקיעה, בין השקיעה לבין צאת הכוכבים, במעבר הזה, שבין יום שלישי לפי הדוגמה שלנו ליום רביעי, בין השמשות, 18 דקות, כולה ביותר 13 וחצי דקות בחורף, בסדר? בזמן הזה יהיה מה שנקרא, אני מביא את ההגדרה הלכתית, מוח דחוק. מוח דחוק, הכוונה היא בד שקראנו לו מקודם עד, בד כזה שנמצא באותו מקום, מכניסים פנימה כמו שעושים בדיקה, אבל משאירים אותו שם במשך זמן בין השמשות. זה נקרא מוח דחוק. הדבר הזה מוודא לי כחזקה שהמעיין סתום. ולכן, תראו מה קורה פה. כיוון שוידאנו בחזקה שהמעיין סתום, כל קטם שיגיע לנו בכל שבעת הנקיים, שבעת הימים שמי, דוגמה שלנו, שלישי בלילה, רביעי, עד סוף השבעה, הולך לכולה. ככתמים דה רבנה. אבל יש דעה שמביא אותה הרמה. שלא מחויבים, וגם השולחן ערוך כותב, לעולם ילמד אדם בתוך ביתו. צריך, כדאי לעשות את זה. אומר הרמה, לא צריכים מוח דחוק. מספיק הפסק טהרה. אבל כותב הרמה, שמכיוון שיש לנו רק הפסק טהרה, כדי להתחזק במעיין סגור, צריכים שלושה ימים. ולכן כתמים בשלושת הימים הראשונים שמתוך השבעה, ילכו לחומרה. כי עדיין אין לנו חזקה של מעיין סתום. אני מסכם את הדבר. לפי השולחן ערוך, עושים מוח דחוק, וממילא כל שבעת הימים, אחר כך, אנחנו מקלים בכתמים, לפי הרמה לא מחויבים באורך דחוק, ובשלושת הימים הראשונים מחמירים בדיני כתמים. המציאות היום היא, וזה לא היה לפני שנים, שגם אצל הרבה מהאשכנזים עושים אורך דחוק. הרב ברנסדורפר, זכר צדיק לברכה, תמיד היה מדבר על העניין הזה. וגם הרמ"א אומר שאם זה יום שבו עדיין הייתה ראייה ורוצים לעשות הפסק טהרה, כן, אז לעשות מוח דחוק. במקרים מסוימים, אנחנו מדברים עכשיו בסטנדרט. לכן, העצה הטובה לאשכנזים, ספרדים ברור עושים מוח דחוק, אחר כך כל השבוע לכולם. העצה הטובה, בפרט למי שיש כתמים, לאשכנזים, תעשו מוח דחוק. ואם עושים מוח דחוק, כל השבעה ימים זה לכולם. ולכן כשבאים לרב, לשאול שאלה בדיני כתמים, בקשי ספק, אז צריך להגיד לרב, האם עשו מוח דחוק או לא עשו מוח דחוק. מה אמרנו, מה הגדרה של מוח דחוק? בד המונח באותו מקום, משקיעה ועד צאת הכוכבים. כל בין השמשות. זה הבדל בפסיקה בין אשכנזים לספרדים. כמעט אין הבדלים, אתם רואים, אנחנו מזכירים את זה, לא יודע, אולי פעמיים הזכרנו. או פעם שעברה פעם אחת, ועכשיו פעם אחת. אין בזה הבדלים. כמעט אין הבדלים. הנושא הזה ברור? איך אנחנו עושים שבעה נקיים? עכשיו, בעיות? כן. שים לב לשאלה, כדי שלא נתבלבל במושגים. אמרנו כך, דוגמה שלנו היום. יום שלישי, כן, זה לא אחד מהשבעה נקיים. ביום שלישי אחר הצהריים עושים את ההפסק, היום הראשון לשבעה נקיים זה יום רביעי. השאלה שלך מתייחסת לגבי יום? לגבי מה, אני שואל? לגבי יום שלישי. יפה. אפשר ביום שלישי לבדוק את עצמנו אם אנחנו לקראת... שים לב, אני דייקתי. תן לי לענות כי אני דייקתי כדי שלא בדיוק, בסדר? אנחנו מדברים על לפני השבעה נקיים. האם יש אפשרות במקום לעשות את ההפסק טהרה אחר הצהריים, סמוך לשקיעה, אמרנו שעה, זה הזמן שאני נתתי, האם אפשרות לעשות בצהריים או לפניכם? התשובה היא כזאת, במקרה רגיל, לא, אי אפשר. יש מקרים מיוחדים, שבהם למשל, אישה יודעת שהיא כבר נקייה באותו יום, אולי כבר יום קודם, בעלה היה בחוץ לארץ, היה במילואים, לא יודע מה, היה באיזשהו מקום, והיא לא עשתה הפסק טהרה כדי לא להיווצר מצב שהיא צריכה לטבול בלי טבילה. דוגמה אני נותן. במקרה ואין שום אפשרות לעשות סמוך לשקיעה ובאותו יום כבר היא קמה וברור לה שהיא נקייה, אפשר כבר לעשות מהצהריים. התשובה ברורה? זה לא מספק את מה שרצית, אבל היא תשובה ברורה. בסדר? זהו. פה אנחנו מקלים. במקרה כזה שהיא כבר יודעת בבירור שהיא קמה נקייה. פה אנחנו מקלים שאפשר לעשות מוקדם את ההפסק טהרה. אמרתי, צהריים. כן. אל תחמיר. בסדר? אז זהו. זה אחד הדברים שמקלים בהם במקרה הצורך. כמובן שכל זה, כשאי אפשר, היא באמצע שיעור, מלמדת, לא יודע מה, באמצע נסיעה, שאין אפשרות לדחות את הנסיעה הזאת, כל מיני אפשרויות שקיימות היום. פה אנחנו מקלים. כמובן שאנחנו נשתדל, כמה שיותר סמוך לשקיעה, יותר טוב. כי אז ברור לי שבאמצע לא יהיה לי עוד משהו.
אבל שאלה שהייתה לא במקום הזמן של סמוך לשקיעה, אלא להגיע לדעת בוודאות שבזמן שסמוך לשקיעה, מגיעים נקיים.
אין לי בעיה, תראה, אין לי בעיה, אישה שבודקת את עצמה, שתבדוק מה שהיא רוצה, כמה שהיא רוצה, אבל לא פחות ממה שצריך. חוץ, ממה אמרנו? פרישה סמוך לווסת, אמרנו שיש זמנים שאישה בודקת סתם, שבעלה לא ידע, שלא יהיה ליבו נוקפו ופורש. בסדר? אבל כשאישה רוצה לבדוק את זה, אין לי בעיה. רק הבונוס שנתתי בהתחלה, לא לבדוק יותר מדי. לא בצפיפות של שניים בתוך רבע שעה. לתת מרווחים. זה כדי שלא ניתקל בפצעים. בסדר, זה הנושא היסודי של שבעה נקיים. מכאן אנחנו הולכים, אחרי שבעה ימים כאלה של בדיקות בוקר וסמוך לשקיעה, הולכים לטבול במוצאי היום השביעי. בסדר? נשים לב לדבר נוסף. השולחן ערוך בקופצה דיבב כתב, שבעה ימים שהזווה סופרת מתחילים אחרת יום שפסקה בו. שים לב, הפסק טהרה ביום שלישי, השבעה נקיים זה יום רביעי. אז לכן, לא להתבלבל, כי כבר ראיתי טעויות כאלה, שאנשים חושבים שההפסק נחשב לבדיקה של היום הראשון. לא. ההפסק זה טרום ראשון. היום הראשון זה רביעי בבוקר, זה היום הראשון בבוקר. 14 בתוך השבעה נקיים. אני מדגיש, לא להתבלבל. 14 בתוך השבעה נקיים. לפני השבעה נקיים, אנחנו עושים בדיקות, אחת מהם, האחרונה לפני השבעה נקיים, היא ההפסק טהרה. והמוח דחוק, זה כבר בין שקיעה לצאת הכוכבים. בסדר? מי שעושה מוח דחוק.
זה עניין ההבנה, ואם יצא לא ברור לפני השקיעה, ואז עשו אחרי השקיעה, זאת אומרת ביום בלילה רביעי, הם יצטרכו לחכות לשבעה נקיים ולהתחיל אותם ביום חמישי בעצם.
נכון. זאת אומרת, ברגע שפספסנו את השקיעה, מדלגים ליום הבא. בסדר? לשים לב לדבר הזה, זה חייב להיות בכל תזכורת לכל אישה בפלאפון שלה. לא. אין. שום דבר. ברגע שעברה דקה מהשקיעה, אין לנו לעשות הפסק טהרה. כי זהו. אין לנו שבעה ימים מלאים שלמים. זה הפסיקה. בסדר? ברור. טוב. בכל מקרה, שבעה ימים שהזווה סופרת. כן, מה?
הזמן של הפסק טהרה זה סוף הבדיקה או תחילת הבדיקה?
הכנסת העד לתוך המקום לפני השקיעה. בסדר? זהו. כן. מה? דברו. לגבי מה? אמרתי, הקולה ביותר בחורף 13 וחצי דקות. והזמן הרווח הוא 18 דקות, 20 דקות.
אבל
המוח דרוק, בזמן הזה, זה בין שקיעה לבית צאת קרובי. 18 דקות, 20 דקות, השקלה עושים 25. עבור, אני אמרתי את זה 13 וחצי, 18, רציתי לתת רק את הדעות המקלות. מתי אתה קורא קריאת שמע לשיטתך? כמה זמן אחרי שקיעה? שקיעה ל-20, שקיעה 26, 32, עזבו, נו. בסדר? לא החמרנו, מה? 13 וחצי זה המינימום בחורף. בקיץ זה קצת יותר. אנחנו מדברים על 3/4 מיל. כן, זה לשון חכמים. כן.
מה המעמד של המוח דחוק אם הבדיקה לפני זה
צה
לא
נקייה? לא שווה לי, אני לא עושה מוח דחוק אם הצה לא נקי.
אי אפשר לדעת.
אין. בדיעבדים, בשאלות, פתאום לא ידעו, כן עשו, לא עשו, אם המוח דחוק היה מלפני השקיעה, אז אני יכול, אם שמו את המוח דחוק לפני השקיעה, אני יכול להכשיר אותו גם כהפסק טהרה. כי הוא היה לפני השקיעה. זה ששאלת. לא יודע, אז בואו, לא שאלות פרטיות. כללית אני אומר. נתנו דברים כלליים, איך צריך להיות. בסדר? יש הרבה מקרים. ואני פה מדגיש שוב, אין בעיה לשאול כל שאלה מתי שרוצים, שזה יש רבנים שמתעסקים בתחום הזה. לא כל הרבנים מתעסקים בתחום הזה. יש רבנים שנחשים מורה הוראה בנושא טהרת המשפחה, שואלים אותם. הם קיבלו במסורת מחכמים, כל אחד והחכמים שהיו קודמים לו, מה מותר, מה אסור. ופסיקת ההלכה זה פסיקת ההלכה, אבל לגבי מראות, אני מדבר, יש בזה מסורת. ולא אפליקציה, ולא צבעים של טמבור, ולא של יעקובי, ולא זה, יחליפו לנו את ה... כי זה מראה עיניים. כל הצבעים האלה משתנים במשך הזמן. מראה עיניים זה הדיסק הקשיח חרוץ. בסדר? יש לנו בזיכרון הפנימי. זה מה שצריך. שימוש, מה שנקרא. כל מי שפוסק הלכה בתחום חייב ששימש אצל רב. שהרב הזה שימש אצל רב. זה שימוש תלמידי חכם. מעבר לשימוש בלימוד, כן? שזה עוד דבר. טוב, בכל מקרה וכך משפטה, אם תראה ב' או ג' ימים, הוא פסקה מלראות, בודקת ביום שפסקה, כדי שתפסוק בטהרה. לשים לב לדבר הזה. השולחן ערוך התחיל לומר שברגע שאישה ראתה, היא חייבת, באותו יום שפסקה, יכולה להתחיל שבעה נקיים. אנחנו לא נוהגים כך. למה לא נוהגים כך? בסעיף י' א', אחרי שהשולחן ערוך גמר את כל הסדר טהרה, כמו שהסברתי, לבישת לבנים, הצעת סדין לבן על המיטה, כל מה שצריך על מנת שאנחנו מוודאים שאין שום בריחה של שום דבר שלא מוכר. השולחן ערוך בסעיף י' מדבר על דין פולטת שכבת זרע. זאת אומרת, אני את זה עכשיו מסביר, כי זה נושא נוסף שהוא קשור לשבעה נקיים. כי לכאורה, אם אישה ראתה יום אחד איזשהו דימום, יום אחד, יומיים, ורוצה עכשיו להפסיק בטהרה, לפי מה שראינו בסעיף א' ב' בשולחן ערוך, אתה עושה הפסק טהרה ותתחיל לספור. אלא מה, שבסעיף י' א' אומר השולחן ערוך, הפולטת שכבת זרע בימי ספירתה, אם הוא תוך שש עונות לשימושה, סותרת אותו יום. לפיכך המשמשת מיטתה וראתה אחר כך הוא פסקה, אינה מתחילת לספור שבעה נקיים עד שעברו עליה שש עונות שלמות. לשים לב לדין הזה. הדין הזה אומר שטומאה קלה יכולה להפסיק לנו סדר טהרה. מה זה טומאה קלה? טומאה קלה זה טומאת ערב שמש. אדם שיצא ממנו שכבת זרע, חייב, מדין תורה, כן, דיני טומאה וטהרה, חייב לטבול במקווה על מנת להיות טהור. אותו דבר, מדין תורה, בזמן שיש טומאה וטהרה, איש ואישה ששימשו, חייבים בבוקר, גם הוא וגם היא, ללכת לטבול. בסדר? לרחץ בשרו במים וטהר. זה דין תורה. למה? כי פליטה של שכבת זרע גורמת גם לאישה להיטמא. לא איש שיצא ממנו שכבת זרע בלבד, גם אישה. ובאו חכמים ואמרו, כל שלושה ימים נחשב הזרע כזרע. לאחר שלושה ימים, הווה אומר שש עונות שלמות, הוא נחשב כסירחון. הקבע שהוא נחשב כסירחון, הוא לא מעלה ולא מוריד. אבל כל עוד הוא נחשב זרע, ברגע שהוא נפלט מגוף האישה, הוא מטמא. ולכן אישה לא יכולה להתחיל בסדר טהרה של שבעה נקיים, לפני שהיא גומרת את הנושא הזה שנקרא פליטת שכבת זרע. עכשיו תשימו לב. ברגע שאישה רוצה להתחיל סדר טהרה, היא חייבת לוודא שעברו מספר העונות שהיא כבר לא תחשב כפולטת שכבת זרע. מהם העונות האלה? אומר לנו השולחן ערוך, שש עונות. מה אמרנו? כמה זה עונה? שימו לב. עונה זה חצי יממה. זריחה שקיעה, שקיעה זריחה. שש עונות שלמות. עכשיו תשימו לב מה קורה פה. אם אישה למשל שימשה רבע שעה אחרי תחילת העונה, הוא אומר בצאת הכוכבים. אנחנו חוששים שאולי היא תתחיל לספור את השש עונות שלה מי העונה הנוכחית. ומה אנחנו אמרנו? כמה צריך? שש עונות שלמות. כמה חסר לנו? רבע שעה מהעונה. אז זאת אומרת זה לא עונה שלמה. יפה, אז חסרה עונה. וממילא, אם חסרה עונה, ממתי אפשר להתחיל לספור שבעה נקיים? אי אפשר, רק משקיעה שאחר כך. והוא אומר, יום שלם. בדיוק. זאת אומרת, מהשש עונות האלה שאמרנו מקודם, שלושה ימים, לכמה זה נהפך? לארבעה.
זה השולחן ערוך.
ברור? זאת אומרת, המינימום בין הזמן שאישה ראתה לבין הזמן שאישה מתחילה לספור שבעה נקיים, בשיטה הזאת של השולחן ערוך, זה ארבעה ימים. אי אפשר קודם. אלא, שבא השולחן ערוך ואומר, שים לב, אני מכניס אתכם להווה אמינות גם, ואחר כך את המסקנה הסופית. אומר השולחן ערוך, אבל אם היא לא שימשה, בעלה לא היה בסביבה. אולי היא שימשה רק יומיים לפני הראייה. אז גמרנו, ברגע שהיא מגיעה יומיים אחרי תחילת הראייה, היא יכולה להתחיל לספור שבע נקיים. אין לי את ארבעה ימים.
זה הסעיף הראשון,
שאין, שכיבת זרע, יפה, יפה. בסדר? דבר נוסף, אני מכניס את שניהם ביחד, כדי שנוכל לסיים את הנושא. דבר נוסף, אם היא תגרום לכך שהיא תפליט את כל שכיבת זרע. איך גורמים לכך שמפליטים את כל שכיבת זרע? יושבים במים חמים. כן? בודקים עם עד, עם צמר גפן, הוא אומר, כל הפינות, חורים מוסדקים, עד צוואר הרחם. זאת אומרת, מגיעים לכל המקומות כולם, שיש אפשרות שנכנס שם שכבת זרע, פולטת את הכל, ואז היא יכולה להתחיל שבע נקיים. בשני הדברים האלה, המנהג הוא לא כך. אלא אם היה לנו איזשהו סיפור מהסרטים, כמו שאומרים, שאנחנו לא רואים. בסדר? זאת אומרת, א', כמו שמאיר הרמה במקרה הזה, לא פלוג, הרי כל מה שאנחנו אומרים, שבעה נקיים והחמירו לעצמם בנות ישראל, שאפילו רואה טיפה אדם כחרדל, וחכמים אמרו שכל מה שזווה, כל מה שאישה רואה בסוף היא זווה גדולה, זה כדי לא לחלק, לא לסבך את הספירה. לכן אומר, לא משנה לי אם היה תשמיש או לא היה תשמיש. תמיד לחכות ארבעה ימים. וכיוון שאנחנו אומרים שיכולה להיות טעות בתחילה, יכולה להיות טעות גם בסוף, לכן הרמה מחמיר חמישה ימים. כדי להיות מחוסה מכל הכיוונים. אז אמרנו שתי שיטות. שיטה ראשונה, על פי מרן, ארבעה ימים לאחר הראייה, אין שום שאלה, אפשר להתחיל שבעה נקיים. שיטת הרמה, חמישה ימים. הדבר הנוסף שמביא הרמה זה שאנחנו לא בקיאים בפליטת שכבת זרע. איך להפליט? כיוון שלא בקיאים, לא מתעסקים עם זה. יש תשובה, סעיף, בתארת הבית של הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, שהוא מביא את האפשרות הזאת. אני אומר את האמת, כשאני רואה אצלו מה הסדר הזה של פליטת שכבת זרע, אני מעדיף לחכות יום. הבנו מה אני מתכוון? זאת אומרת, איך צריך לעשות את זה, כדי שיהיה ברור שלא נשאר כלום, אני מרחם. עדיף להישאר עוד יום. אבל אם יש מקרים ש... איך אומרים? נתקלנו במה שנקרא בממד, לא סתם בקיר בלוקים. בממד, פה יש לי מקום להקל.
מה זה ממד?
זאת אומרת, נתקלנו בקיר, נתקלנו באיזה מציאות. אז זה מקרים מיוחדים. לכן שואלים רב, בסדר? התחום הזה ברור. אנחנו תמיד נשמור ארבעה או חמישה ימים מאחרי הראייה כדי להתחיל הפסק טהרה, ואם הגענו למציאות בעייתית במקרה מיוחד, יש אפשרות, אבל זה קשה. זה לא קל. זה לא קל. דבר נוסף אני אומר, כל המחלוקת הזאת, ארבעה או חמישה ימים, אני אומר את זה עכשיו בפרקטיקה. מעבר להלכה, היא תיאורטית. כמעט, כמעט. אין דבר כזה שחור לבן בעולם, נכון? למדנו שהעולם צבעוני. כמעט אין נשים שיגמרו בארבעה ימים את הראייה. רוב המקרים, והם להתלונן שזה לוקח גם שישה או שבעה ימים. יש לנו את הפטנטים, כמו שאמרנו מקודם, שאפשר לחסוך ימים. אבל במקרים מיוחדים, איחור בתארה ואז מפסידים ביוץ או דברים כאלה, שם אנחנו, ברזולוציה הזאת, אנחנו נכנסים למה שנקרא לנועל קולות ונועל אפשרויות, וכנגד זה אנחנו לא מעמידים שום דבר במסגרת ההלכה, עוד פעם, במסגרת השבעה נקיים, שזה ההלכה שאין עליה עוררין, מתי מתחילים את השבעה נקיים? פה אני יכול לקצר הליכים. יש לנו גם פטנטים טבעיים בעניין הזה. אבל לדעת שזה במקרה הצורך. בסדר? כן.
מה אם השאר אמר שטומאה קלה מבטלת את בישיבת זרק, מה
אם תומת
שרץ,
דברים כאלה? לא, לא, לא. כן.
הרב, מה
המקום
של
הבן ישחי?
ישיבה ימים?
יש כל מיני.
וצריך
התארת נדרים? זה לא רק בן ישחי, זה גם כל מיני. יש כל מיני עדות, פרסים, זה... שהיו שומרים, גם חלק מהאשכנזים, שומרים 7+7. בואו נקרא, עזוב, התורה שלא נכנסתי לזה. חומרות מביאות לקולות. בוודאי. אישה שנהגה פעם אחת להחמיר על עצמה במשהו, צריכה התרה. הדגשנו את זה גם, לא הגענו, אנחנו בדרך. גם בנושא של תבילה. פתאום מישהו החליטה שהיא צדיקה. 7 תבילות, 21, 26. בסדר? מה, בן, סג, כל... כל ה... שם השם מילואים. בואו, עזבו את זה. אישה תובלת 3 פעמים, זהו זה. אבל עוד לא הגענו. לא לקבל על עצמנו דברים יותר ממה שצריך. לא תמיד אפשר. יש מקרים שזה מסבך. אנחנו מקבלים על עצמנו את הרובד הנמוך של ההלכה. והיה אם אנחנו רוצים פעם או שיתו תקופה או משהו כזה, בלי נדר. אל תהיה צדיק הרבה. בסדר? זה צריך להיות ברור. טוב, זה בעצם היסוד של כל ההגעה לטבילה. לשים לב לדבר הזה, הוא חשוב. דבר אחד שאני חייב להעיר בנוסף. היום מקובל. מקובל שנשים רוצות להרגיש רגועות. כאילו שרוצות להרגיש רגועות, ואנחנו אומרים להם, תשימו לבנים בצבע לבן על מנת שאנחנו נהיה בבדיקה כל הזמן מה קורה, והיא רוצה לשים מגן. ואנחנו פוסקים שמגן זה כמו נייר טואלט. זה דבר שלא מקבל טומאה. ולכן הוא גם לא מטמא. מה עשינו ברגע זה? ברגע ששמנו את המגן, ביטלנו את הלבנים. מה גם, שאני אומר את זה מבדיקה, שכיוון שיש חומרים הסופכים אליהם נוזלים, כמו טיטולים, כמו... בסדר? יש חומרים שהם סופכים, הם משנים את הצבע של המראה. אי אפשר לדעת על מגן, איזה צבע יש שם. פותחים שכבות שונות, צבעים שונים. החומרים גורמים, כימיים, לא יודע בדיוק איך מוגדרים, החומרים גורמים לשינוי בצבע. ולכן, אנחנו לא יכולים להגיד לאישה, אל תלכי, אין דבר כזה להגיד לאישה מה לעשות, כן? את רוצה להיות מגן, תלכי מגן. אממה, בעברית שלנו, אם ראית איזשהו קטם שהוא גדול מגריס, ואנחנו לא יכולים לזהות אותו, כיוון שביטלת את הבגד הלבן, תעשי בדיקה פנימית. הבנו את הסיבוב? בדיקה פנימית לאחר מציאת קטם שהוא גדול מגריס על מגן. אפילו שבאופן עקרוני, עשתה בדיקה בבוקר, תעשה בדיקה בערב, לפני שקיעה. קבע שמצאנו וביטלנו את הלבן בעצם, על ידי הכנסת גורם אמצעי, שלא נותן לנו לזהות את מה שיש, אנחנו פה צריכים להיות נאמנים. לשבעה הימים, 7, 24, כמו שאמרנו, נכון? ולבדוק את עצמנו, לראות האם הכל תקין.
זה לא מאתחל את השבעה.
לא. זה כדי להמשיך. מצאנו נוזל תקין, תקין, מצאנו שם משמר לא טוב, אז באמת זה לא טוב. עזוב, זה כבר שאלות של בדיעבד. אנחנו מדברים עכשיו לכתחילה מה צריך להיות. בסדר? זה היסוד. טוב, אומר לנו השולחן ערוך, זה סימן קופצה דיבה, סימן קופצה דיזיין. אומר לנו שולחן ערוך, אישה שגמרה את ספירת השבעה הנקיים שלה. אמרנו, אישה סופרת 7 נקיים, מסיימת אותם בשקיעה של היום השביעי. אם, לפי הדוגמה שלנו המקורית, ביום שלישי, סמוך לשקיעה, התחילה, עשתה הישג טהרה, תחילת השבעה נקיים שלה זה ביום רביעי, במוצאי שלישי הבא, הוא אומר בסיום השבעה נקיים, היא תובלת. מתי היא תובלת? בצאת הכוכבים. אישה תובלת דווקא בצאת הכוכבים, בהשלמת שבעה נקיים. אומרים לנו חכמים, אם יש אישה שיש לה בעיה, כל מיני דברים יכולים להיות, והיא לא יכולה לטבול ביום, סליחה, היא לא יכולה לטבול בלילה, בליל שמיני. אומרים חכמים, במקרה הצורך, בעיה ביטחונית, בעיה של צניעות, בעיה של מי שיושב שומר בשער של היישוב שאין שם מקווה, כל אחד ידע למה האישה הזאת יצאה בשעות האלה. לא יודע, צניעות, ביטחון, כל מיני דברים. חכמים אומרים, יש אפשרות לטבול ביום, בשעת הצורך בלבד. מתי אפשר לטבול ביום בשעת הצורך בלבד? ביום השמיני. לא טובלים לעולם ביום השביעי. מדוע? חכמים אומרים, כן, שרח ביטה. זאת אומרת, גם אישה שדחתה את הטבילה באופן עקרוני, צריכה לטבול בלילה. אבל כיוון שיש לנו בעיה ביטחונית, בעיה אובייקטיבית, כל אחת סובייקטיבית, יותר נכון. כן, אישה במקום שלה, מתירים לטבול ביום השמיני, אבל לא ביום השביעי. אי אפשר לטבול ביום השביעי ולהגיע הביתה. אין דבר כזה.
מה ההבדל בסרח ביטה בין שביעי לשמיני?
אין הבדל, אבל בגלל שזה בעיית ביטחון, אז, או בעיה אחרת, אנחנו מקלים ביום השמיני. ביום השביעי אנחנו לא מקלים.
מה ההבדל בסרח?
אמרתי, כיוון שאנחנו לא רוצים שיתחילו לטבול ביום השביעי, ואז נכנסים לבעיות נוספות של סיום היום השביעי. יש פה שני דברים ביחד. גם שאני חייב שזה יהיה אחרי שבעה ימים מלאים, וגם שאני לא רוצה שיהיה בעיה של סרח ביטה, שתחשוב שאפשר ביום השביעי לטבול.
כמו ברית שיש...
לא דומה לשום דבר, זה משהו מיוחד. לא דומה לשום דבר, לא, זה לא קשור לשום דבר.
דוחים את זה למחרת, ולא...
שום דבר, זה לא קשור פה. לא קשור. בסדר? אז זהו. זה הדבר המיוחד. לכן, השולחן ערוך אומר, אני קורא את קופצה דיזיין, סעיף ג' אסורה לטבול ביום השביעי. ואפילו אם ממתנת מלטבול עד יום שמיני או תשיעי, אינה יכולה לטבול ביום משום שרח ביטה. גם בשמיני ותשיעי לא תטבול ביום משום שרח ביטה. בסדר? זה פסיקת השולחן ערוך וסעיף ג'. בסעיף ד' אומר השולחן ערוך, היכד איקה אונס, במקרה של אונס. מה זה אונס? כגון שהיא יראה לטבול בלילה, מחמת צינה או מפחד גנבים, וכיוצא בו, או שסוגרים שערי העיר. יכולה לטבול בשמיני מבעוד יום, אבל בשביעי לא תטבול מבעוד יום, אף על גב דאיקה אונס. שמים לב לשולחן ערוך? זה לשון השולחן ערוך. שביום השביעי בשום אופן לא טובלים, גם כשיש אונס. אם יש אונס, אני מוותר על תקנת שרח ביטה, אבל רק אחרי שבעה ימים שלמים. ביום השמיני, ביום התשיעי, וכדומה. זה לשון השולחן ערוך. ממשיך השולחן ערוך ואומר, אם עברה וטבלה בשמיני, ביום בלא אונס, זאת אומרת, היא דחתה את הטבילה מליל שמיני, מהלילה של מוצאי שביעי, ליום השמיני, שכבר עבר הזמן מלפני 20 שעות, עברה וטבלה בשמיני, ביום, בלא אונס, אפילו אחי עלתה לטבילה. זאת אומרת, השולחן ערוך מדבר על העניין הזה, שאם אישה בלי אונס טבלה ביום השמיני. עברה. מה זה לשון עברה? עבירה, עשתה משהו שלא צריך לעשות אותו. האם אנחנו נזקיק אותה לטבילה נוספת? תשובת השולחן ערוך, לא.
האם תורח זה אונס גם? היא גרה באיזה יישוב רחוק, היא כבר נמצאת במקום.
אמרנו, סוגרים את השערים, פחד הגנבים וכו' וכו'. בסדר? אז זהו. פה פה עכשיו יש לנו מחלוקת גדולה בין הפוסקים. מה קרה, מה קרה אם היא עברה וטבלה ביום השביעי? מה הלשון? עברה וטבלה ביום השביעי. כן. הוא כתב עכשיו, אם עברה וטבלה בשמיני ביום, בלא אונס, אפילו אחי עלתה לטבילה. וכן, אם עברה וטבלה בשביעי ביום, עלתה לטבילה. מכל מקום, לא תשמש אפילו בשמיני עד הלילה, ותסתיר טבילתה מבעלה עד הלילה. בסדר? ופה יש מחלוקת גדולה בין האחרונים. מה קרה אם באמת היא טבלה בשביעי? אפילו שהיא מסתירה את טבילתה מבעלה, עד שהיא תבוא. הפוסקים האשכנזים, אצלם אין ספק. אין ספק. ואפילו יש פוסקים שמביאים שאפילו שאישה טבלה ביום, גם אם היה אונס ביום השביעי, שתחזור במוצאי השביעי או בשמיני לטבול מחדש בברכה. זאת אומרת, מבחינתם, בכלל לא הייתה פה טבילה. זה כמו, אם אתה רוצה לדמות את זה, לברית מילה ביום השישי, או ביום השביעי, לא ביום השמיני, שחוזרים ומטיפים דם ברית. זה כבר שאלה אחרת. אבל פה יש פוסקים שמביאים, פוסקים אשכנזים, כן? שצריכה לטבול בברכה. אבל בכל מקרה, כל מה שאנחנו מדברים פה זה עם עברה וטבלה. אנחנו לא מתירים לטבול ביום השביעי. שאלה אם עכשיו חוזרים למקווה. כמו שלמשל, אמר פה השולחן ערוך בסימן הקודם, שאנחנו כבר קצת דילגנו, אם טעתה במניין יום אחד, בטבלה יום קודם, מה עושים אז? האם צריכה לחזור על כל השבעה נקיים או שלא? אז אם טעתה במניין יום אחד, צריכה לחכות שלושה ימים כדי שתהיה פולטת שכבת זרע, ואז תוסיף עוד יום ותלך לטבול עוד פעם. אבל לא נכנסנו לפרטים האלה. זאת אומרת, יש לנו מציאות שמחזירים אישה לטבול. וכך מדברים, שלא מחזירים אישה לטבול. אבל אנחנו מדברים על מקרה שהוא קרה, בדיעבד. לעולם זה לא הולך התחילה.
לא.
קרה בדיעבד. עברה וטבלה. בוא נאמר, בלשון השולחן ערוך, כמובן, בלשון הרבנים האשכנזים, האחרונים, בלשון השולחן ערוך, זה עברה. אין רב שיגיד לה מותר.
יש.
אין.
יש, ויש, ויש.
אין.
אין.
אין, 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 טעות. עזוב, נו, טעות. אלה מקרים מיוחדים. טעות הדבר הזה. אין דבר כזה. בסדר? זה במקרים מיוחדים אחרים, יש מקום את מי לשאול. אבל אנחנו מדברים בסטנדרט. אין דבר כזה, טבילה ביום השביעי. עברה וטבלה, עלתה לטבילה לפי השולחן ערוך. לפי הפוסקים האשכנזים, תחזור ותטבול בברכה במוצאי היום השביעי או ביום השמיני. בסדר? זה פסיקת ההלכה. כן.
אם היום השמיני זה יום שבת.
בדיוק על זה הוא דיבר עכשיו, וזה מה שאני עניתי. על זה הוא דיבר בדיוק. בסדר? זה מה שהייתה הערה פה, וזה מה שאמרתי. ואני יודע שיש טעות. בסדר? לא. ראיתי שיש עד השיר, זה בדיוק מה שאמרתי. תורה לומדים במסורת. תורה לומדים,
כמו שכתב. יש את זה בגמרא, ויש את זה בתוספות.
ידידי, בגמרא, בתוספות, טובלים ביום השביעי, בלי שבעה נקיים. אני לא פוסק הלכה מהגמרא והתוספות. אני לא פוסק הלכה מהגמרא והתוספות. אם הייתי פוסק מגמרא והתוספות, לא הייתי פה בכלל. ברור העניין? זה הפסיקה. ואני יודע שהיום, אתם יודעים, כל המודעות, סליחה שנכנס לזה, אני לא רציתי, רצינו מרתון. כל הדור שלנו הוא דור שלפני 1,300 שנה. הרב הגאון, דור של גאונים. שכחו שיש שולחן ערוך, שכחו שיש עוד כמה בדרך, וכולם חכמים לומדים גמרא, כמובן, ממאגרי מידע, ופוסקים הלכה. זה חורבן התורה לדורות. זה ברור מבחינתי. חורבן התורה לדורות. זה אנשים שרוצים לגמד ולהחליש דעת תורה ודברי תורה. זה הכיוון החילוני רפורמי. עד כאן, זהו. כל השאר, אחר כך נמשיך. מי שרוצה יש לו שאלות פרטיות, שישאל אחר כך. מבחינתנו, האישה צריכה לטבול במוצאי היום השביעי, ואם אי אפשר, ביום השמיני. עברה וטבלה, אני מסכם. לפי מרן, עתה לטבילה, יש פוסקים אשכנזים שאומרים שצריכה לחזור ולטבול וגם בברכה. זה המסקנה. טוב, הדבר הנוסף שאנחנו צריכים להיכנס אליו, ויש לנו את הזמן עכשיו, שזה יותר אור, זה הנושא הזה של הטבילה עצמה. כדי שאישה תטבול, איך אנחנו אומרים? היא צריכה להיכנס עם גופה שנתן לה הקדוש ברוך הוא, לתוך השפע שהקדוש ברוך הוא מעניק. הוא אומר לתוך מים שהם מגשמים. וכדי לבוא ולטבול, חייבים לטבול בבת אחת את כל הגוף ללא שום חציצה. הייתי יכול לסיים את כל הסימן במשפט הזה. ובזה אנחנו רואים סיימנו את הכל. זאת אומרת, אישה צריכה לדאוג שגופה יהיה נקי, מצוחצח, ללא שום משהו שיבדיל בין המים לבינה, וכך היא תובלת. זה בעצם כל בסיס הטבילה.
וכל סוגי המים, מעיין, זה
מה אנחנו שלנו? אנחנו תובלים במקווה של 40 שעה, שהוא נבנה לצורך העניין, והוא נמצא במקום שהוא מושגח, שכל הדברים נעשים כהלכה. זה בעצם כל יסוד הטבילה. בסדר? אני, לשאלה שלך, כיוון שזו שאלה ששואלים אותה, יש מעיינות מסוימים שיש אפשרות לטבול בהם באופן תיאורטי עקרוני. מעשית? לא. באופן תיאורטי עקרוני. אבל מעיינות שהם מגשמים, למשל, איך נקרא שם על ידכם? יפה. זה מגשמים. זה לא רק מעיינות. ובפרט בחורף שרבו מגשמים על 100 מעיינות, במקרה ורבו מגשמים על 100 מעיינות, פסול לטבילה. אי אפשר לטבול. בסדר? אני צריך מי מעיין נובע. למשל, דוגמאים נתנו שם, דיברנו על הצפון, המקווה הראשון של קריית שמונה, ישב על מעיין. היום זה נקרא נביעות. שם ישב המקווה. על מעיין. זה נביעה. זה לא מגשמים. מקומות האחרים, ראינו עכשיו כשלא היו גשמים, אם רבו מגשמים על מעיינות, אז אי אפשר לטבול שם. אני לא מדבר עכשיו בצורה מעשית. מעשית, לדעתי, אי אפשר לטבול. בשום מקום. כי יש פה עוד מלא פרטים שצריכים לראות אותם. אבל מבחינה עקרונית, תיאורטית, זה הבדל בין מי מעיין לבין מי גשמים. כי מי מעיין אפשר לטבול בהם גם כשהם זורמים. מי גשמים, אני חייב שיהיו, לשון חכמים, באשבורן. מה זה באשבורן? בכינוס, במאגר, שאיננו זוחל. והוא אומר, בור, יצוק, מטוייך, היום נקרא לזה אמצעי איתום, פולימרים, לא יודע מה בדיוק יש אמצעי איתום היום, בריכות שחייה זה כסף קטן, צריך שיהיה יותר, בסדר? אותו דבר אולי, ככה טובלים. ברגע שיש מקום שהוא מחלחל, סדק, לא יודע מה, משהו שהוא מחלחל, סופח אליו את המים, המקווה הזה פסול. ולשים לב, הטבילה הזאת היא בעצם טבילה שמתירה אישה לבעלה. מתירה אישה לבעלה מדין איסור טומאת נידה. אנחנו לא מדברים על טהרה של בית המקדש, אנחנו מדברים על איסור והיתר. כל הדינים שאנחנו מדברים עליהם כיום, זה איסור והיתר בין בעל לבין אישה. זה לא דין טומאה וטהרה. נכון שזה קשור לדין הטומאה והטהרה, אבל זה מדבר על איסור והיתר בין בעל לבין אישה. זה בעצם הבסיס של הדבר הזה שאישה צריכה להיות כל כולה בפעם אחת בלי שום חציצה בתוך המים. ומכאן אנחנו מגיעים לכל המקרים. בכל המקרים הקיימים, שכן קיימים, לא קיימים, הדוגמה הפשוטה ביותר, קרא לזה הקלאסית, שיער. שולחן ערוך מזכיר, אם יש שערה קשורה, שערה שהיא קשורה, היא לא נותנת למים להיכנס בפנים. זה מעודק. אם יש כמה שערות קשורות ביחד, שתי שערות אחת על השנייה, יש כבר רווח. במילים אחרות, כדי לטבול במקווה, אנחנו צריכים הכנה. הכנה הזאת, פרקטיקה. הכנה הזאת, להערכתי, להערכתי. לוקחת לפחות 3/4 שעה. זה זמן הכנה, כדי שאישה תהיה, מה שנקרא, נקייה, כדי שיהיה אפשר להיכנס למקווה בצורה נאותה. לפחות 3/4 שעה. וזה זמן שכשבאים למקווה, כמובן נותנים אותו, לא מזרזים אף אחד, אף אחת יותר נכון, לא מזרזים ואף אחד לא אומר מה לעשות, וכמובן הניקיון, ופה צריך להדגיש, חכמים מדברים על רחיצה, רחיצה בזמן חכמים עד לשני דורות האחרונים, זה היה אמבטיה, כמו שהזכרנו מקודם ואמרנו, שניקיון טוב יותר הוא באמבטיה. אבל היו יושבים באמבטיה, וגם שופכים מים נדלי, כי לא היו ברזים, זה נכון. דבר אחד למשל ברור, אתן לכם דוגמה, אם עושים מקלחת, אור יבש מתרקח, או שהוא נשאר כמו שהוא. גזירת ציפורניים. קצור, כל דבר שהוא מהווה בעיה מבחינת טבילה. רק כשיושבים במים חמים, אפשר להגיע למצב שאפשר להגיע לדרגת ניקיון טובה. אם אחר כך גם התקלחו במקלחת עם טוש, עם זרמים של עיסוי ולא יודע מה, לא מעניין אותי. אבל אני צריך את הניקיון. אני צריך שלא יהיה אור יבש שמתקלף. אני צריך שהציפורניים תהיינה גזורות. אני צריך שהשיער יהיה חפוף במים חמים על מנת שלא יהיו קשרים. אני צריך את כל המציאות הנקייה הזאת. זה מה שצריך. ולכתחילה, אם אנחנו אומרים, לכתחילה, הטופ של המציאות היא נקי לחלוטין. אין שום דבר שחוצץ. בכל מקום, בכל אפשרות. ואני אגש לדוגמאות של שבעצם באופן עקרוני לא צריכים להגיע מים פנימה, אבל גם הם צריכים להיות נקיים. הדוגמה שתמיד אנחנו מזכירים אותה, כל הראוי לבילה, אין בילה מעקבתו. זאת אומרת, כל דבר שראוי לערבב, אם לא ערבבו, הוא בסדר. אני אגיד מאיפה זה מגיע. הגמרא במנחות, המשנה במנחות, משנה, אומרת שכשמקריבים מנחה, שמים סולת, יוצקים עליה שמן ועליה לבונה. ועכשיו צריכים לערבב. ואם שכחו לערבב? זאת אומרת הגמרא, כל שראוי לבילה, כל שראוי לערבוב, גם אם לא ערבבו, הקורבן הוא קרב. אבל אם זה לא ראוי לבילה, זאת אומרת, שמו את זה בכלי יחסית קטן, מילאו קמח, מילאו שמן, וזה עד גדותיו. אם זה עד גדותיו, ואי אפשר לערבב. כי אם אני ארבב, מה יקרה? ישפך. הקורבן לא עולה. זאת אומרת, במקרה ויש אפשרות, פספסנו, זה בסדר. על מה באמת דברים אמורים בנושא שלנו? אישה שיש לה חציצה בשיניים. הרי אישה שטובלת, היא לא צריכה לטבול עם עיניים פתוחות ופה פתוח. סוגרים את הפה, לא קופצים, שלא יהיה מצב שמים לא נכנסים. סוגרים את הפה, עוצמים את העיניים, ונכנסים למקווה ולטבול. אבל אם יש לכלוך בשיניים, כל הראוי לבילה, אם זה ראוי לבילה, לערבוב, זאת אומרת, מבחינתנו, לביאת מים, זה לא מעכב. לא צריך לפתוח את הפה. אף אחד לא מורה לפתוח את הפה. אבל אם יש שם באמת דבר חוצץ, זאת אומרת, זה לא ראוי לבילה. אם זה לא ראוי לבילה, הבילה מעכבתו. יפה. הגענו לסתימות. מה עם סתימות? אם זה דבר שעשויים להוריד אותו, או שמחויבים להוריד אותו בזמן קצר, אז הוא חוצץ. תפרים. בכל מקום בגוף, תפרים חיצוניים שצריכים להוריד אותם, מהווה חציצה. דברים פנימיים, מתחת האור, אין לנו בעיה. יפה. שיניים, תותבות שנשלפות, כן? זה דבר שחייבים להוריד אותו לפני טבילה. עדשות מגע, צריך להוריד לפני טבילה. כן, אין שאלה. אבל אם יש סתימה, שהיא נקראת סתימה זמנית. למה נקראת סתימה זמנית? כי היא לבנה, היא לא בצבע המתאים. אבל כמה זמן היא יכולה להחזיק? שנה, שנתיים, שלוש. אין בעיה. בזמנו, אני חושב שהיום זה לא קיים, כי כנראה יצאה איזו תקנה חדשה בצירופי השיניים, משרד הבריאות. היו, כשעושים טיפול שורש, היו מכניסים פנימה איזה חומר שממית את העצב. סוגרים, ואומרים לך, תשמע, עוד ארבעה ימים, עוד חמישה ימים, אתה בא חייב להוריד את זה. כי אם לא מורידים, זה יכול לאכול את התעלה עד למטה ולהגיע ללסת. בסדר? כיוון שהיו מקרים שבאמת אנשים שכחו את זה, ולא הגיעו חזרה לרופא, עשה נזקים, אני חושב שאסור להשתמש בזה עכשיו. אז זה למשל דבר שברור שחייבים להוציא. חייבים להוציא, אי אפשר לסבול ככה. לסדר את הטיפול שיניים בזמן המתאים. יש הרבה דברים שאנחנו אומרים, לסדר את הטיפול בזמן המתאים, על מנת שלא ניתקל בשבעה נקיים מחדש. דוגמה נוספת של דבר שחוצץ, גבס. בונוסים, עוד פעם. אישה, שכולם תהיינה בריאות, שהחליקה ושברה, צריכה לשים גבס. יד, רגל, אצבע, לא יודע מה. מה היא אומרת מיד לרופאה שרוצה לשים לה את הגבס? סליחה, אני רוצה גבס פלסטי. צריכים לקנות, עולה כסף. אין בעיה, שלם כסף. מדוע? כי עם גבס פלסטי אפשר להיכנס למים. אפשר גם לשחות. אפשר גם להיכנס למקווה, בשעת הצורך. אבל גבס רגיל, מה קורה לו במים? כמו גבס, תפרק. אפשר, כן. במקרה הזה, כן. יש בו רווח. בסדר, זה ברור? אפשר גם להוריד. אבל עוד פעם, אני לא רוצה להחמיר. בסדר, אפשר גם להוריד. ברור העניין, אנחנו צריכים שהכל יהיה נקי. ולכן, נהגו בנות ישראל, לנקות, לגזור ציפורניים, לעשות כל דבר על מנת שהגוף יהיה נקי לחלוטין. פה אני אגיד משהו שהוא ככה טיפה מציאות של ימינו. כשאנחנו למדנו, חברים, אנחנו אנשי הדור הקודם. כשאנחנו למדנו אצל הרב אליהו, זכר צדיק לברכה, הוא אומר, תראו, נשים, תל אביב, כך הוא קרא לזה. שאם אנחנו נגיד להם מילה, אז לא יבואו בכלל לטבול, אז יש אפשרות שיתבלו עם לק על הציפורניים, בתנאי שהוא שלם, מלא, נעשה כמו שצריך, והוא מסודר. ובמקרים מיוחדים. אומר את האמת, במציאות שלנו היום, הלק זה כבר, אומרים, אנחנו כבר לא יודע על מה אנחנו מדברים, יש בנייה, ושבוע שעבר הייתה לי שאלה כזאת, בנייה שכבר, איך אומרים, נבנתה לפני לא יודע כמה זמן, וזה כבר חצי בחוץ, דברים שאנחנו לא רוצים להגיע אליהם, לא רוצים להגיע אליהם. מה גם שכמה פעמים דיברנו, פה אני לא יכול, אני לא יכול להגיד לא נחרץ, כי לא רוצה לגזרות שהציבור לא יכול לעמוד בהן. סתם ככה, מישהו הזכיר פה מקודם את הבן ישחי. הבן ישחי אומר שאם מישהו יש לו ציפורניים שהן עודפות על הבשר, לא כמו שלי, זה לא עודף על הבשר, זה יותר נמוך. ציפורן שעודפת על הבשר אומר, לולא מסתפינה, אם לא הייתי מפחד, היית אומר לו לגזור את הציפורניים בתשעה באב בבוקר, שאסור לגזור ציפורניים בתשעה באב. בגלל הבלגן הרוחני שיש מזה שיש ציפורניים ארוכות. אבל טוב, מה נעשה? זה דברים שאנחנו רואים. גזרה שהציבור לא יכול לעמוד בה, אבל לפחות, לפחות, אנחנו אומרים שגם מי שרוצה איזשהם ציפורניים, כמובן שהכל יהיה נקי, ובלי לק זה הטוב ביותר, ואם היה לק, אז איך אמר רב אליהו, טוב, בזמנו זה היה בסגנון הזה, כנראה שאנחנו צריכים לשפר את עצמנו בכמה דברים, ואנחנו מכירים את המציאות שהיא הרבה יותר קשה ממה שקיים, ממה שצריך להיות לכתחילה בהלכה, אבל עוד פעם, לכתחילה, שום דבר, תראו, אני גימדתי את כל הסימן הזה שהוא 48 סעיפים, כן? דיברנו אותו. לא משאירים שום דבר. ניקיון, גזירת ציפורניים, שיער חפוף בשמפו שמרכך ואפשר לחפוף כמו שצריך, יש עוד המון פרטים. דבר אחד, כן כתוב, שנייה. אוי, רגע, שנייה, זה בדיוק מה שאני מחפש, כן. בסדר? זה לגבי הטבילה. זאת אומרת, לגבי הניקיון. עכשיו לגבי הטבילה עצמה. כותב השולחן ערוך בסימן קוף צדיחר, זה הסימן שלנו, סעיף מים. בסדר? שולחן ערוך כותב. צריך לעמוד על גבה יהודית גדולה יותר מי"ב שנה ויום אחד, בשעה שהיא תובלת, שתראה שלא יישאר משיער ראשה צף על המים. זה ההלכה הפשוטה. אישה שתובלת, צריכה מישהי לראות שהיא תובלת כהלכה. בפרט אם יש לה שיער ארוך, שאנחנו יודעים ששיער תפקידו תמיד לצוף על פני המים. זה דבר שחשוב לדעת אותו. וזה מעבר למה שאמרנו בתחילת הסימן, שאישה שרוצה לטבול, היא צריכה לעיין בעצמה, זאת אומרת, היא צריכה לבדוק את עצמה שאין לה שום דבר שחוצץ. מעבר לניקיון, מעבר לשטיפה ורקול, היא צריכה, מה שנקרא, סריקה. היא צריכה סריקה כדי לראות שאין לה שום דבר שחוצץ. היום, המקובל הוא שהבלנית מסתכלת, מדע, ציפורניים, גב, דברים שהרבה נשים לא מגיעות אליהם. בסדר? עיון. מה שנקרא, כדי לראות שהכל כמו שצריך. שלא יבצר מצב שאנחנו מגיעים פתאום הביתה, וואו, שכחנו, פתאום יש לי איזה נצנצים, אני לא יודע ממה, על הכתף ולא שמתי לב. אני מדבר אתכם על שאלות מעשיות, כן? שלא שמתי לב, כדאי, רצוי, צריך שבלנית תעבור איתה על כל השאלות, ויש נשים שיש להם מנוילן. כן, אלימינציה. כל השאלות שצריכה לשאול את עצמה. מה היא עוברת, מה שנקרא תופס טיולים? היא עוברת על סדרת שאלות כדי לדעת שהיא מוכנה לטבילה. בסדר? אבל פה אנחנו מדברים על הטבילה עצמה. בטבילה עצמה צריך לעמוד על גבה יהודית גדולה יותר מי"ב שנה ויום אחד, שהיא יודעת בדיוק מה היא צריכה לעשות, שזה יש הכשרה לבלניות, לא כל מי ש... באה למועצה דתית ואומרת, אני רוצה להיות בלנית, אז היא נכנסת לעבודה, יש הכשרה, צריכים לדעת בדיוק מה לעשות ואיך לעשות. בסדר זה. אומר השולחן ערוך, ואם אין לה מי שתעמוד על גבה, זו שאלה ששאלנו את הרב אליהו בזמנו, זה היה נחושב, אם אני לא טועה, בבוליביה. זוג שליחים, אין שם מקווה. זה רק ים. אפשר לטבול בים. מה אנחנו עושים? אין מי שיראה אותה אם היא תובלת כראוי. מה אנחנו עושים? שתי אפשרויות קיימות. או שבעלה יסתכל, שהיא תובלת כראוי. ולמה אין לנו בזה בעיה? הרי אמרנו בשעת הרחקה, אז בעלה לא מסתכל במקומות המחוסים. כי מיד, איך אומרים, עוד שנייה היא מותרת. זה דבר אחד. דבר שני, היא יכולה לשים על עצמה מין רשת רחבה. יש כאלה מין רשתות רחבות שבעצם תופסות את השערות. כי תופסתם בגומי וזה אסור, כי זה חוצץ. אבל רשת רחבה כזאת, כי שיהיה ברור שכל השיער שלה נכנס לתוך המים. מתי עושים את זה? במקרה, ואין שום יהודייה שיכולה לעמוד על גבה. בסדר? זה מה שנקרא מקרים שנתקלנו. נסעו, לא הודו, לא יודע למה, זוג, ו... רוצים ללכת למקווה, לים, ואין לנו מי שיבוא, מי שתבוא ותעמוד על גבה. שתי האפשרויות האלה קיימות. הרב אליהו העדיף את החוטים שהיא תשים ככה, איזה רשת כזאת רחבה, שברור שהמים נכנסים, ו... עיון, 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 היא צריכה לעשות, אין ברירה, אין ברירה.
עם מראות, עם עצמה, עם מראות.
אין שום בעיה, שום בעיה. תיאורטית, אתה רוצה לשמוע ממני? אבל לא לעשות את זה, כי זה יכול להביא למכשלות גדולים. גם אם יש מצלמה. והיא מוודאת לעצמה, אחר כך. רק אני מפחד היום שכל מצלמה בסוף יגיעה לאיזשהו מקום. אז עדיף לא לעלות על הדעת דברים כאלה.
מצלמה לא תראה נאצי נאצי דברים
כאלה? לא, אני מדבר על... למה לא? מדבר על התבילה. שתראה שהכל נמצא בפנים, ואין שום שערה שצפה למעלה. בסדר? אנחנו רואים הרבה גם לנשים, יש סדר, יש שיש לה שיער ארוך למשל, דוגמה אני אומר. אנחנו עושים, תעשי ככה בפנים. זאת אומרת, כל השערות כלפי מטה. בסדר? אז זה בשיעורים לנשים. פה אנחנו מדברים שיעורים לגברים. ברור העניין? זה היסוד שככה צריך להיות, אז לכן הוא אומר, אם אין שום אפשרות, כן? תרחוך שערה על ראשה בחוטי צמר, או שתרפה בשרשראות של חוטים, או בגד רפוי, בקיצור, לעשות איזשהו דבר שיהיה ברור לנו בוודאות, מה שנקרא בוודאות אמיתית שלמה, כן? שהיא טבלה כראוי, וזה במקרה ואין אפשרות שיהודיה גדולה תעמוד על גבה, וכמובן שהשולחן ערוך אומר שצריך שתהיה יהודיה גדולה עומדת על גבה. כן. היא לא יכולה, היא לא רואה. לכן אמרתי, אם היא תראה מצלמה, אין לי בעיה.
אין בעיה.
זה לא עניין של נאמנות.
אבל אתה שואל,
אמרתי
שאם היא רואה
במצלמה,
יש עם זה בעיה.
לא, לא, אמרתי, יש עם זה בעיה שאני מפחד שהיום כל דבר שמישהו צילם מגיע לאיזשהו מקום. ופה אנחנו נכנסים לברוך. בסדר? דרך אגב, היום, כבר בהרבה מקוואות, אני יודע שיש עיר אחת שזה ברור שם, לא נכנסים לשטח מהקבלה והלאה עם פלאפונים.
בגלל הסיפור הזה?
סחיטה. הכל יכול להיות. אנחנו אומרים, העולם שלנו בתהליך של התנקות, אבל הוא לא נקי לגמרי עדיין. דברים ברורים. אין שום סיבה לדבר כזה. אנחנו נזהרים שחס וחלילה, חס ושלום, אף אחד לא ייכשל בשום דבר ושלא נגיע למציאות שאין בה צניעות. הדבר הראשון המרכזי הוא שאדם צריך לדעת שהדבר הראשון הוא הצניעות. גם ראינו בנושא הזה של תבילה, שאישה צריכה להיות צנועה בתבילתה, שלא ידעו מזה אנשים. הדברים שבין הבא לבין אשתו. לא כל דבר מדברים עם החברות, לא עם האחיות ולא עם הדודות. אחד הדברים היסודיים שאנחנו מדברים עליהם תמיד. דברים שקשורים לבית, נשארים בבית. שום דבר אחר לא. הנושא הנוסף הוא הנושא של הברכה. מתי מברכים על התבילה? אומר השולחן ערוך בסימן רש, כשפושטת מלבושה, כשעומדת בחלוקה, תברך אשר קידישנו מצוותיו וציוונו על התבילה, תפשוט חלוקה ותטבול. ואם לא ברכה, אז תברך לך שתיכנס הצווארה במים. ואם מצלולים בוחרתם ברגליה המברכת. אומר הרמה, ויש אומרים שלא תברך אחר התבילה, סליחה, שלא תברך עד אחר תבילה ראשונה, וכן נוהגים שלאחר התבילה בעודה עומדת תוך המים, מכסה את עצמה בבגדה או בחלוקה, או מברכת, ואז תעבור לתבילות נוספות. זה בעצם מחלוקת בין שולחן ערוך לבין הרמה. שולחן ערוך אומר, לפני שהיא נכנסת לטבול, שתברך ותיכנס לטבול. הרמה אומר, בין תבילה ראשונה לבין שתי תבילות הבאות, שהיא תברך. לשים לב, המחלוקת הזאת היא דומה, היא לא בדיוק אותו דבר, היא דומה, למתי אנחנו מברכים על נטילת ידיים. אלא שגם בנטילת ידיים, השולחן ערוך אומר כמו הרמה פה, שכיוון שאנחנו הולכים לברך ולהוציא שם השם. למה שנוציא שם השם כשהידיים שלנו מסואבות, עוד לא טהורות? נחכה עד שניטול את הידיים ואז נברך, בידיים טהורות. אבל אפשר, כל מצוות לברך עליהם עובר לעשייתן. אז מה אנחנו עושים? אנחנו נוטלים, לא מנגבים, כי אי אפשר לאכול בלי ניגוב, אז אנחנו מברכים, וזה כאילו באמצע. מה אומר הרמב״ם? מברכים, ואחר כך נוטלים ידיים. נדבר על נטילת ידיים לסעודה. הרמב״ם פוסק כל הזמן, שקודם כל מברכים, ואחר כך נוטלים. הוא לא מקבל את השולחן ערוך. שנייה. בסדר? זה דבר אחד. פה יש לנו מחלוקת בין השולחן ערוך לבין הרמב״ם. מתי אנחנו טובלים? מתי מברכים על הטבילה? האם היא מברכת לפני הטבילה, או מברכת בין טבילה ראשונה לבין השתיים האחרונות? כי היא רגילה לטבול שלוש פעמים, ואז היא חייבת לטבול שלוש פעמים. מחלוקת שולחן ערוך רמה. מי שפוסק לפי השולחן ערוך, אז אומר שמברכים לפני הטבילה, ואם מי שפוסק כמו הרמה או כמו הבן איש חי, שהוא אומר שמקבלים את חומרות הרמה, מברכים לאחר טבילה ראשונה. בסדר, זה ההבדל. אלא שנתקלים פה בעוד דבר. האם המקום שבו טובלים לא נקרא מקום שנפיש זוהמה? הרי המקום שטובלים זה עם עדים וחום, אולי יש שם זוהמה ואז בכלל אי אפשר לברך. אז מה אנחנו עושים? אפשר לברך, אפשר לברך בכלל. גם לפני טבילה וגם אחרי טבילה ראשונה. שניהם ביחד. במקרה הזה, במציאות שלנו היום, מקילים. כי בסופו של דבר, גם מי שתגיד, טוב, אני רוצה לטבול לפניכם. לפני שייחסת לאולם של המקווה, כן? לחדר של המקווה. איפה היא הייתה קודם? בחדר הכנה. חדר הכנה עוד יותר גרוע, יש שם אמבטיה, שם שירותים, עזבו. זה הדרך היחידה לעשות את זה, ולכן מברכים או לפני הורדת החלוק, לפני הכניסה למקווה, או אחר טבילה ראשונה, ופה אחרי טבילה ראשונה, כיוון שאישה הולכת כל הזמן עם כיסוי ראש, וזה נושא אחר בכלל, אישה הולכת עם כיסוי ראש כל הזמן, לכן גם כשהיא מברכת בבית, כיוון שכבר יש לה כיסוי ראש, בסיס ההלכה הוא שלא מוצאים שם השם ללא כיסוי ראש, בנות רווקות זה סיפור אחר, האישה הזאת, כיוון שהולכת עם כיסוי ראש, היא גם צריכה בבית לברך עם כיסוי ראש. ולכן גם כשהיא רוצה לברך על הטבילה, צריכה כיסוי ראש. אז מה עושה הבלנית? זורקת לה מגבת. כשתשים מגבת, תברך, ואחר כך תטבול. בסדר? בזה בעצם סיכמנו את מה שרצינו, נכון? לא עברנו על כל הפרטים. אבל את מה שרצינו, באופן כללי סיכמנו. מה שנשאר לנו, וזה האמת, זה הדבר חשוב ביותר לדעתי, זה ההבנה הרוחנית. זאת אומרת, לראות, כמו שכתבנו בדף, קובץ אורות הטהרה של הרב, אין היה שבת פרק ראשון, עוד סמך, אבל יש גם כמה פסקאות לפני, כמה אחרי, נושא של קדושת המשפחה וכל מה שקשור לזה, מעבר לכך יש גם באורות הקודש, אבל הרוב מופיע באורות הטהרה, יש כמה דברים נוספים שאנחנו צריכים כדי להבין בדיוק מה התורה רוצה מאיתנו, להעמיק בצד של ההבנה הרוחנית שכל היסוד הזה של הבדל בין טומאה וטהרה, שמבחינתנו היום זה איסור או היתר של אישה לבעלה. בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לשמור, כן, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי התורה, נזכה בעזרת השם לגאולה שלמה, שנזכה גם לדיני טומאה וטהרה. זה עוד לא התחלנו בכלל. עושים רק בדיני איסור והיתר. תברך עכשיו. כן, בוודאי. כל טוב, שלום.